כאן רשת בית זוהר סדן כאן רשת בית השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון הראשונה לשבוע הזה אני זוהר סדן היום בעולם סעודיה ממשיכה לדחות בתוקף את מסקנות המודיעין האמריקני שמטילות על יורש העצר בן סלמן את האחריות לחיסול העיתונאי ג'מאל חשוקג'י לפני כשנתיים באיסטנבול. בד בבד תקפו אתמול המורדים החות'ים בתימן בעומק שטחה של סעודיה, כולל בריאד הבירה. הקורונה בעולם. העיר אוקלנד שבניו זילנד שוב תחת סגר, צ'כיה מכריזה על מצב חירום, בבריטניה, ירידה בהיקף התחלואה והצעה לבדוק את התלמידים בממלכה פעמיים בשבוע בדיקות קורונה. באיטליה החליטו לשנות גישה ולחסן את האזרחים במנה אחת בשל חוסר בחיסונים, ובברזיל שיאים חדשים של תחלואה. במיינמר נמשכות ההפגנות נגד ההפיכה הצבאית במדינה. עשרות אלפי מפגינים גדשו את הערים המרכזיות במדינה, וכוחות הביטחון השתמשו בגז מדמיע ובאש חיה. עד כה דווח על כמה הרוגים ועל מאות עצורים. בברצלונה בספרד התחדשה אמש המחאה נגד מאסרו של הראפר האנטי-ממסדי פבלו חסל. צעדה שלווה הידרדרה לעוד אימות אלים עם כוחות המשטרה. סניפי בנק ניזוקו, ליותר מ-30 בני אדם נעצרו. בניגריה נחטפו יותר מ-300 נערות מבית ספרן בצפון המדינה בלילה שבין חמישי לשישי. אירוע החטיפה הזה מצטרף לגל חטיפות ששוטף את האזור בחודשים האחרונים. מדובר כנראה בכנופיות של פושעים החוטפים תלמידים בעבור כופר או כדי להשיג את שחרורם של חבריהם מהכלא. גם ספורט איתנו, עימות בין שני כוכבים בתחומים שונים ביבשות שונות. הכדורסלן לברון ג'יימס מול הכדורגלן זלטן איבראימוביץ', ננסה להבין את פשר העימות הזה. השעה הבינלאומית עם עורך זאב שניידר, קובי זרח ואורית שולץ בהפקה, רוני נאור ושימון דוקרקר לביצוע הטכני, אני זוהר סדן. מתחילים. אנחנו מתחילים עם ארצות הברית. שם מאשר בית הנבחרים בסוף השבוע את חבילת הסיוע הכלכלית לטיפול במשבר הקורונה בגובה של כמעט 2 טריליון דולר. כעת הסנאט צריך לאשר זאת, שם המאבק הפוליטי כבר יהיה קשה יותר. אנחנו עם כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. הנשיא ביידן והדמוקרטים אני מניח מודעים לכך שעכשיו אולי הגיע זמן ויתורים קצת.
כן, שלום זוהר. אנחנו מדברים פה על תוכנית כלכלית שבאמת ההיקף שלה הוא כל כך עצום, שזה די מדהים שהיא עברה כבר את השלב הראשון, המשוכה הראשונה בבית הנבחרים, אבל שם יותר קל כי לדמוקרטים יש שם רוב בטוח, כל הדמוקרטים הצביעו בעד, כל הרפובליקנים הצביעו נגד, ועכשיו עוברים באמת לחלק הקשה יותר לשכנע את הסנאט. בסנאט, לפי החוקים, יש אפשרות של המיעוט לדרוש הצבעה בהליך שנקרא פיליבסטר, הצבעה ברוב של 60 סנאטורים. כרגע החלוקה היא 50-50, ואין שום סיכוי בעולם שהדמוקרטים יצליחו לשכנע 10 רפובליקנים לתמוך בתוכנית הסיוע הזאת כפי שהיא מוצגת כרגע. אז מה עושים? הם עושים איזשהו תרגיל, תרגיל פרלמנטרי. בגלל שרוב הסעיפים שקשורים לחוק הזה הם סעיפים בעלי הקשר תקציבי, ישנה אפשרות להעביר אותם ברוב רגיל, כלומר ברוב של 51, יש לנו לדמוקרטים את הרוב הזה, יש להם 50, ואז סגנית הנשיא קמלה הריס היא שוברת השוויון, הם יכולים להעביר את זה ככה. אבל קודם כל צריך לעבור את כל משוכת הדיונים, וצריך להבטיח שכל 50 הדמוקרטים תומכים בהסכם הזה, זה לא בטוח, אנחנו ראינו דמוקרטים מתונים כמו ג'ו מנשין שעשו בעיות עם נושאים אחרים, ושנית, אי אפשר להעביר את כל סעיפי ההסכם הזה באמצעות רוב רגיל, ולכן הדמוקרטים יודעים שהם יצטרכו לוותר על אחד הסעיפים המרכזיים בו, וזה העלאת שכר המינימום ל-15 דולר בשנה. לא יאמן, אבל שכר המינימום בארצות הברית הוא עדיין לשעה, כן. שכר המינימום הוא עדיין קצת יותר מ-7 דולרים בלבד. כל הזמן מנסים להעלות אותו, כל הזמן זה נתקל בקשיים, וגם הפעם ג'ו ביידן והדמוקרטים יצטרכו לוותר כנראה על הסעיף הזה, אבל הם נלחמים על כל היתר, ואתמול הנשיא יצא עם הצהרה קצרה שמכוונת בעצם אל הסנאטורים ואל ציבור הבוחרים שלהם, בקריאה שיאשרו את החוק הזה כמה שיותר מהר. הנה קטע מהדברים שלו.
For a few weeks now, an overwhelming percentage of the American public has made it clear that they support my American rescue plan. And House of Representatives took the first step toward making it a reality. Now the bill moves to the United States Senate, where I hope we will receive quick action. We have no time to waste. If we act now, decisively, quickly, and boldly, we can finally get ahead of this virus. We can finally get our economy moving again. And the people of this country have suffered far too much for too long. We need to relieve that suffering.
כן, אין לנו זמן לבזבז, אנשי התושבים סבלו מספיק זמן, אנחנו לא רוצים שיסבלו יותר, אומר הנשיא ג'ו ביידן. ואולי רק נזכיר במילה מה כולל את חבילת התמרוץ הענקית הזאת. קודם כל צ'קים לאזרחים, עוד 1,400 דולר שיגיעו בדואר לאזרחים, בעצם בעברה בנקאית, הערכה של דמי האבטלה המיוחדים שאמורים לפוג בעוד כשבועיים, סיוע למדינות כדי שיוכלו להעניק שירותים ולטפל במשבר שנוצר בגלל הקורונה, ותקצוב משמעותי גם לבתי ספר כדי שיוכלו להיפתח מחדש, וגם למערך החיסונים.
לוח הזמנים פחות או יותר, נתן, מתי זה הולך לקרות?
אז זה יתחיל השבוע, הדמוקרטים רוצים לגמור את זה בתוך שבועיים, כדי שלא יהיה מצב שבו דמי האבטלה נגמרים לפני שהחוק הזה עובר ומחדש אותם. יהיה קשה להעביר את זה בפרק זמן כזה קצר, אבל שבועיים, שלושה, זה מה שמצפים לעשות, כדי לדאוג לכך שהחוק הזה עובר, או לפחות חלקים נרחבים.
ובינתיים, עדיין בנושא הקורונה, מינהל המזון והתרופות האמריקני, FDA, מאשר לשימוש אמש את החיסון של חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון נגד הנגיף. ארצות הברית היא עצמה צריכה עוד חיסונים?
אז זהו, פורמלית ארצות הברית לא צריכה עוד חיסונים, יש לה כבר מספיק חיסונים שמגיעים, ויש לה חוזים עם פייזר ועם מודרנה שאמורים לספק עד 600 מיליון מנות חיסון עד חודש יולי, זה אמור להספיק לכל האוכלוסייה האמריקנית, כך שמבחינה הזאת אין צורך. אבל ארצות הברית תקבל כבר בשבועות הקרובים כ-20 מיליון מנות מהחיסון החדש הזה של ג'ונסון אנד ג'ונסון, והאמריקנים הם מבהירים שהם מאוד רוצים את החיסון הזה. למה? כי זה חיסון שאנחנו יודעים, יש לו רק, צריך לקבל רק מנה אחת, הוא לא צריך תנאי קירור מיוחדים, ולכן יהיה קל יותר לתת אותו לאוכלוסיות כפריות, לאנשים שיותר קשה להם להגיע לעמדות החיסון, למקומות שבהם אין עדיין מספיק מהחיסון השני. לכן ארצות הברית בהחלט רוצה את החיסון הזה ומתכוונת להשתמש בו.
כן, צריך רק להזכיר כמובן, החיסון הזה של ג'ונסון אנד ג'ונסון אמנם מנה אחת, קצת פחות יעיל, אבל עדיין יעיל. יעיל מאוד.
כן, בדיוק, בעיקר נגד תחלואה חמורה ותמותה, שזה הדבר שבעצם המומחים אומרים, זה מה שאנחנו רוצים למנוע, נכון, זה פחות יעיל לתחלואה קלה.
אנחנו אל הזירה הבינלאומית, בכל זאת מה שתפס את האוזניים בדרך פה אצלנו בסוף השבוע, על סעודיה וארצות הברית, התפרסם לו דוח ביום שישי שקובע כי מי שאחראי לרצח העיתונאי ג'מאל חשוקג'י ב-2018 בקונסוליה באיסטנבול, הוא יורש העצר הסעודי, לא מטילים עליו עיצומים, אבל מחר מדיניות חדשה כלפי סעודיה.
על המדיניות החדשה כלפי סעודיה מחר. לא חושב שצריך לעצור את הנשימה כלפי זה, אנחנו פחות או יותר יודעים מהו המתאר, והמתאר הוא גישה יותר זהירה ויותר מגבילה כלפי סעודיה. שר החוץ טוני בלינקן גם אמר בסוף השבוע שארצות הברית לא רוצה לגדוע את היחסים עם סעודיה בגלל המקרה הזה, אבל היא רוצה לעצב אותה מחדש, לחייל אותה מחדש, הוא אומר, באיזה אופן? באופן שישים את נושא זכויות האדם במקום מרכזי, במערכת היחסים בין סעודיה לארצות הברית, שעד כה לפחות הייתה בנויה בעיקר ממרכיבים של ביטחון אזורי ואנרגיה, ואומרים עכשיו גם זכויות האדם הם נושא מרכזי בזה, סביר שעסקאות הנשק למשל שהוקפאו לא ישוחררו, לפחות בכל הנוגע לנשק שסעודיה יכולה להשתמש בו בתימן, סביר שהסנקציות שהוא תלו בסוף השבוע על סעודים בהקשר הזה של רצח חשוקג'י לא התחדשו. אולי השאלה שמעניינת היא עד כמה יורש העצר, מוחמד בן סלמן, MBS, יהיה אורח רצוי ובין שיח רצוי בארצות הברית. האמריקנים אומרים כרגע, אנחנו נמשיך לדבר איתו, אנחנו לא בוחרים את הנציגים של המדינות שאנחנו עוסקים איתן, אבל צריך לזכור, מוחמד בן סלמן הוא לא, הוא לא משווה ערך לנשיא, ולכן ראינו את הנשיא ביידן מקיים שיחת טלפון עם המלך סלמן, ואנחנו רואים את שר החוץ מקיים שיחות עם שר החוץ, וכן, בן סלמן הוא יקיים שיחות עם שר ההגנה, זה המקביל שלו בממשל.
נתן גודמן, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו מארצות הברית לסעודיה. כמובן, היא ממשיכה לדחות בתוקף את מסקנות דוח המודיעין האמריקני שמטיל על יורש העצר בן סלמן את האחריות לחיסולו של חשוקג'י. ובד בבד, אתמול מתקפה נרחבת של המורדים החות'ים בתימן, בעומק סעודיה, כולל בבירה ריאד. שלום לכתבנו לענייני ערבים, רועי קייס.
שלום זוהר, צהריים טובים. אז כן, בריאד מקווים שהסערה הזאת סביב פרשת חשוקג'י תחלוף במהרה. נראה שהמגמה שם, וגם במדינות אחרות במפרץ, חברות של סעודיה, להתייצב לצידו של מי שנמצא במוקד הפרשה, יורש העצר מוחמד בן סלמן, שלפי הדוח המודיעיני אישר את הפעולה שהביאה לחיסול האכזרי של העיתונאי הסעודי שמתח עליו ביקורת. שמענו כבר אתמול את משרד החוץ הסעודי שדוחה את מסקנות הדוח. גם הפרשנים הסעודים ישלחו לחזית, לאולפנים, כדי להסביר. הדוח הזה לא שווה כלום. כך למשל הפרשן הסעודי אחמד השארי שהתראיין אתמול לערוץ רוסיה ליום. הנה.
אמא אנה כמואטן סעודי ומן ורעיה 30 מיליון מואטן סעודי נקולו הזה תקריר לא יסאווי אלחבר הלדי כותבה פיה.
כן, זה הפרשן הסעודי אחמד ישארי שאומר, אני ומאחורי 30 מיליון סעודים עומדים ואומרים, הדוח הזה לא שווה את הדיו שבו הוא נכתב, לא אכפת לנו ממנו. הטענה הסעודית מן הסתם שבית המלוכה וגם בן סלמן כבר סגרו את הפרשה, עשו ניקוי עורבות, מקורביו הודחו, הנאשמים האנונימים הורשעו, נשלחו למאסר, ואפילו משפחת חשוקג'י מחלה להם, כביכול. ממשל ביידן כאמור פחות משוכנע, וזה ללא ספק יכול להשפיע על היחסים האסטרטגיים בין וושינגטון לבעלת הברית הקרובה שלה במפרץ, שאפילו התקרבה יותר לוושינגטון בזמן טראמפ, אבל זה לא רק הסיפור של חשוקג'י. ביממה האחרונה מתקפה נרחבת מאוד של המורדים החוסים שנתמכים בידי איראן בעומק של סעודיה. הם תוקפים מתימן, שיגור של טיל בליסטים ומלטים תוצרת איראנית לבירה ריאד ולעוד אזורים בדרום המדינה. כך נשמע דובר המורדים החוסים היום בהודעת קבלת האחריות.
عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي عمليه
כן אז זה הוא הדובר של המועדים החוסים יחיא שרי שמסביר שזוהי תגובה להמשך הפשעים של סעודיה בתימן אומר זוהי פעולה התקפית מאוד נרחבת סך הכל שוגר טיל אחד לריאד עוד 15 מלטים 15 מלטים מתאבדים שוגרו בהם 9 שכוונו לבירה ריאד כך לפחות לפי הגרסה של החוסים ונזכיר שאחת ההחלטות הראשונות של ממשל ביידן הייתה לבטל את ההכרזה של ממשל טראמפ בשלהי כהונתו על החוסים, הכרזה עליהם כארגון טרור. נראה שבבית המלוכה הסעודית צריכה להיות דאגה לאור הכתף הקרה שהוא מקבל מממשל ביידן, החזרה לסדר היום של פרשת חשוקג'י, וגם אם אין עיצומים, עדיין על בן סלמן, וגם כל מה שאנחנו רואים בנושא האיראני, ימים לא פשוטים שצפויים לעבור על ריאד.
רועי קייס, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו נבדוק מה הסיפור הזה של הכתף הקרה מצד ארצות הברית לסעודיה עם פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה אוניברסיטת חיפה, מומחה לענייני ארצות הברית. שלום לך בן צבי.
שלום גם לך.
בוא ותעשה לנו סדר. מה קרה? מה קרה פתאום לממשל הזה שהתעורר? הנה, הסעודים חשבו שנגמר הסיפור של חשוקג'י, הפרשה הזו מאחוריהם, יש מחירה של כלי נשק גם להם, גם לאמירויות. מה קרה?
קרה הרבה מאוד, וצריך לומר שמתחולל בימים אלה שינוי טקטוני במזרח התיכון. והוא תולדה והוא מעוגן בעובדה שממשל חדש נכנס לוושינגטון, והשקפת עולמו שונה בתכלית מהשקפת עולמו של קודמו טראמפ. כלומר, טראמפ עיגן את מדיניותו באינטרס לאומי, בשיקולי אינטרס לאומי, צרים, מפוקחים, קרים, גבישים, ויורשו ביידן מעצב עולם חדש על יסוד תפיסה שיש בה גם אלמנטים ערכיים, אלמנטים של שיתוף פעולה בין הצדדים, בין מעצמות, וסעודיה היא ברגע זה מסומנת בשלב הזה שאתה בעצם עריך מחדש את המדיניות האמריקנית, היא מסומנת כידיד לא כל כך ידידותי. אני מדגיש, שים לב בתוך הבליל המילים והסימנים המעידים, אנחנו שומעים שוב ושוב צץ המושג הערכה מחדש של סעודיה. זה ביטוי שאנחנו ישראל מכירים היטב ולא לטובה, מ-1974-75, כאשר הנרי קיסינג'ר, שר החוץ הכל יכול, מזכיר המדינה של הנשיא פורד, יזם הערכה מחדש שפירושה היה, האם ישראל היא באמת בעלת ברית מהימנה ואמינה, מדובר היה על הנסיגה מסיני, חלק מהתוכניתו של קיסינג'ר להסדר בשלבים. אז כאן בעצם הסעודים הופכים להיות בצד הרע, האיראנים פחות, עובדה, העסקה של F-35, שבעצם זאת העסקה של האיחוד, אבל איחוד האמירויות, אבל סעודיה גם היא אמורה לקבל נשק התקפי רב. מדובר במאבק בתימן, בהוטים, שהם הלוויין האיראני. וכרגע, ברגע שמקפיאים את העסקה הזאת, לא גם מקפיאים חלק מהסכמי אברהם. והצד הישראלי הוא כאן נגזרת, משום שכל הרעיון היה שאותה הספקה מסיבית של F-35 לאמירויות ונשק התקפי לסעודיה, זה חלק מהפיי-אוף.
אבל פרופסור בן צבי, אני עדיין מבולבל, כי אם אתה אומר, אוקיי, אנחנו עכשיו מכבידים את ידינו לסעודים ומקלים קצת על האיראנים, אבל הם תקפו אמריקאים, מטרות איראניות.
ברור, אבל זה במסגרת מה שאני קורא לזה סייבר רטלינג, צחצוח חרבות. ניסיון להגדיר את גבולות הגזרה, לשלב הגישושים, לא הייתי קורא לזה מתקפה רבתי, זה שלב של ניסוי ותגיעה, כל אחד בוחן את הקווים האדומים של זולתו, המתקפה כמובן באומן, והמתקפה האמריקנית, בוא נקרא לה מתקפונת, בוא לא נגזים בגבול הסורי-עיראק, זה חלק מסוג של מסע ומתן, אולי מסע ומתן שיש בו גם אלמנטים אלימים, אבל זה מה שאנחנו קוראים קוארסיב דיפלומסי, הכל למעשה מתכוונן לדבר אחד. ממשל ביידן לא רוצה להוט לחדש את המסע ומתן ולהכניס את ארצות הברית למסגרת של הסכם וינה מיולי 2015, כמובן הסתר הגרעין, בשתי פלטפורמות או שתי פעימות. קודם כל להיכנס להסכם ואחר כך לשפר אותו ולהכיל אותו גם על המרחב הקונבנציונלי והטילי. אבל כל מה שאנחנו רואים כרגע, זה איזשהו משחק, כמובן חשוק, זה חלק במשחק הזה. כלומר, לטראמפ זה לא העלה ולא הוריד דבר, אותו חיסול ברוטלי, מותר לומר, סופר ברוטלי של העיתונאים, שנקלע בתום לב לקונסוליה הסעודית באיסטנבול. לפתע זה עולה על סדר היום, יש דוח נוקב, כלומר, העניין של זכויות האדם, העניין הערכי, הוא נדבך מרכזי שלו. אותה קבוצה, מזכיר המדינה בלינקן, יועץ הביטחון לאומי סליבן, שהם מייצגים את אותו היבט שהיה עד 4 שנים האחרונות, מוזנח בדיפלומטיה האמריקנית. הבעיה היא מה הגבולות שלו. נגד מי אתה מפעיל אותו? איזה קריטריון אתה מפעיל?
אז מה יגבר, פרופסור בנצבי, מה יגבר? האינטרסים של הממשל האמריקני, או שאלת הערכים שלא עניינה כל כך את טראמפ ויותר מעניינת את ביידן?
זאת שאלה שאני מתחבט בה ממרום גילי 45 שנים. נדמה לי שהמציאות הריאלית, המפוקחת, בלי הסנטימנטים, בסך הכל חזקה יותר בטווח הארוך. הנשיא וודרו ווילסון למד את זה על בשרו לאחר שניסה לסרטט מפה חדשה של אירופה שמעוגנת בערכים נאצלים אידיאליסטיים, ובסופו של דבר החזון הזה הוזנח ונגנז. אני חושב שגם היום, כשם שאובמה התחיל גם כן במסר אוטופי, אידיאליסטי, ערכי, הוא אפילו התנצל בפני האיראנים בנאום הראשון שלו, בפני האומה האיראנית, שארצות הברית הייתה שותפה יחד עם בריטניה לאותה הפיכה צבאית שהפילה את מוחמד מוסדק ב-1953 באוגוסט. אז היא התנצלה. אבל כמובן, גם אצל קרטר הוא התחיל בערכים נשגבים, וזה נגמר כמובן במלחמה הקרה השנייה לאחר הפלישה הסובייטית לאפגניסטן, כך שלדעתי העולם הלא מושלם, רחוק משלמות, והאינטרסים האסטרטגיים בסופו של דבר ייתנו את עיקר הכובד בדיפלומטיה, אבל בשלב הזה, 100 ימים הראשונים, הוא בהחלט מפגין כאן את התואר הרעיוני, מה אני קורא לזה דימויי הרקע שלו. איך להתנקז בסופו של דבר לחזרה למסע ומתן, האם האיראנים לא יראו בזה חולשה? כי הגזר בסופו של דבר מופנה לאיראנים, כי דרך הדרום הקוריאנים יש כבר איזושהי הספקה של הרפיה ריכוך של הסנקציות. לעומת זאת, המקל הוא מקל די גדול, הוא מופנה כלפי סעודיה, האמירויות.
אז תסתכל. אנחנו רואים את התקיפה של החות'ים, שבטח גם מעודדים מכל הסיפור הזה, הם נתמכים על ידי האיראנים. עכשיו האיראנים, הם כבר יכולים לצאת במחול, או שעדיין לא?
אם הייתי רוצה קצת להשתמש בשפה, אתה יודע, להשתמש במילים של כוחות מימינו אלה, הייתי אומר שזאת מתנת פורים לאיראן. אבל לא נגזים. מתנת פורים במובן הזה שבאמת שליחיה של איראן עושי דברה מקבלים כאן סוכריות, סוכריות לחג, משלוח מנות. מצד שני, עדיין, אני אומר, זה חלק ממשחק מורכב של גם דיפלומטיה של ערוצים אחוריים, אחורי הקלעים. בעיקר דיפלומטיה, לדעתי, לא מילולית. אתה מעביר מסרים מילולים, אבל בעיקר לא מילולים, וזה הכשרת הקרקע למסע ומתן האמיתי. אז אני לא חושב שאנשים כמו בלינקן, שהם דיפלומטים מנוסים, הם אנשים שהם באמת הוזים, כמו שקראו לקרטר, שהוא הוזים וחולמים. אני חושב שיש להם איזה ניסיון דיפלומטי פוליטי, אבל הקו שלהם מאוד ברור. ניתן צ'אנס למסע דיפלומטי, למסע ומתן דיפלומטי מואץ. הבעיה היא שזאת חשיבה אמריקנית, ההיגיון האיראני לא פעיל, לא תמיד פועל לפי חישובים מערביים, טווח הזמן האיראני שונה, על מוכנות לשלם מחירים, ראיתם את הסנקציות מ-2018, סנקציות מרחבות, פולשניות של טראמפ, לא הביאו לשינוי משטר עד כה באיראן. כן. אז נדמה לי צריך איזשהו שילוב של מקל וגזר, אבל יותר מתורכם, ולקחת בחשבון גם את הידידים המסורתיים של ישראל בזירה, של ארצות הברית בזירה, כולל נכון. ישראל, כי כאן זה תגובת שרשרת.
נכון.
אבל ההתחלה היא בהחלט לעומתית.
טוב, הזמן יאיר את עינינו. אולי, אולי. פרופסור בן צבי.
אני, אבל זה המצב.
כן. פרופסור בן צבי, תודה רבה לך. ראש התוכנית לדיפלומטיה, אוניברסיטת חיפה. תודה לך.
תודה גם לך.
הפוגה קלה לפרסומות. חוזרים מיד. 28 דקות אחרי 2, השעה הבינלאומית, קורונה עכשיו, אוקלנד בניו זילנד, היא חוזרת לסגר, בבריטניה, תוכנית לפתיחת מערכת החינוך, בצ'כיה, מצב חירום, אנחנו מכתבת תחום החוץ, מיכל רשף, שלום מיכל.
שלום זוהר. כן, אז בוא נתחיל אולי מניו זילנד, המדינה שלכאורה ניצחה את הקורונה, עדיין לא יצא מזה לחלוטין. אתמול הכריז ראש הממשלה שם, ראשת הממשלה שם, ג'סינדה ארדרן, על סגר נוסף על העיר אוקלנד, נזכיר העיר הגדולה ביותר בניו זילנד, כמעט 2 מיליון איש חיים שם. הסגר זה יימשך כשבוע, והוא קורה בעקבות מקרה מאומת אחד בלבד, שלא היה ברור מה המקור שלו. בוא נשמע את ראשת הממשלה ארדרן מעניין.
Auckland will need to move to alert level 3 for a period of 7 days. The rest of New Zealand will move to level 2. The 7 days in this case relative to your recall
כן, אומרת, ראשת הממשלה ארדרן, אוקלנד תעבור לשלב מספר 3 למשך שבוע, יתר המדינה תעבור לשלב מספר 2. בהשוואה לסגר הקודם, הסגר הזה ממושך יותר, כיוון שפוטנציאל ההדבקה שלו לאורך מגוון רחב יותר של מקומות הוא גדול יותר. כמו כן, עלינו להניח שמדובר בווריאנט מדבק יותר. מחקירת המקרה הזה עולה שהאדם שנדבק באמת ביקר בכמה מקומות תיירותיים, ולכן החשש הגדול. רמה 3, נזכיר, פירושה שכל המוסדות הציבוריים יהיו סגורים באוקלנד, ואנשים לא יוכלו לצאת מהבית בעצם רק לצרכים חיוניים. ביתר המדינה יוגבלו התקהלויות, וזה רק בערך שבוע אחרי שאוקלנד יצא מסגר נוסף בין 3 ימים.
נו, ממש מזכיר את מה שקורה פה, כשיש נדבק אחד.
כן, רק בוא נעשה השוואה בין כמות כמות הנדבקים. כן. שם עוד הספיקו ליהנות מהמסיבות ההמוניות, אצלנו רק עושים את זה במחשב.
גם אצלנו מספיקים ליהנות ממסיבות המוניות. זה
בדיוק.
כן.
לא חוקיות, אבל לא זה בדיוק ההבדל. כן. עוד מדינה שחוזרת להגבלות היא צ'כיה, שהכריזה היום על מצב חירום בסוף השבוע, זאת בגלל עלייה מחודשת ברמת התחלואה. מצב החירום הזה יימשך כחודש, ויכלול סגירה של כל מוסדות החינוך שעדיין פועלים, הגבלת חופש התנועה של אזרחים, וסגירת חנויות. בשלב הזה יש בצ'כיה 14,000 מקרים מאומתים מדי יום, ובמשרד הבריאות שם צופים שמספר המקרים יגיע ל-20,000 ביום. בשבועות הקרובים, 60 מהגעה ל-35,000 ביום, ולכן הם עושים את המגבלות האלה עכשיו. ונסיים עם בריטניה, שדווקא רואה ירידה בהיקף התחלואה, וכבר מתכננת את היציאה שלה מהסגר הקרוב. בניגוד אלינו, אולי הבריטים ינסו לתת עדיפות לפתיחת מערכת החינוך בתוכנית היציאה הקרובה. משרד הבריאות שם יציע במסגרת התוכנית לתלמידי בית ספר יסודי ותיכון לקיים 2 בדיקות קורונה בשבוע. הבדיקות האלה גם יוצאו לנהגי הסעות של התלמידים, וכך יהיה אפשר ככה לנטר את התחלואה יותר טוב. את ערכות הבדיקה יוכלו לאסוף מתחנות יהודיות של הרשויות המקומיות, והמשך גם לקיים את הבדיקות אפילו מהבית. התוכנית הזאת צפויה לצאת לדרך ב-8 במרץ.
מיכל רשף, תודה רבה לך.
תודה. תודה זו.
אנחנו מבריטניה לאיטליה. היא מחליטה ללכת בעקבות בריטניה ולחסן את האזרחים רק במנת חיסון אחת. היא מתבססת על תוצאות של מחקר ישראלי ומקווה כי יצרניות החיסונים יספקו לה בעתיד כמות מספקת של חיסונים. הציבור עצמו הוא מפוחד, קצת מדוכא, אפשר לומר, הוא מצפה שראש הממשלה החדש, מי שהיה נשיא הבנק האירופי לשעבר, מריו דרגי, יציל אותה מהזנים החדשים של הנגיף. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
האיטלקים מצפים בחוסר סבלנות שהמושיע, ראש הממשלה החדש, ונשיא הבנק האירופי לשעבר מריו דרגי, יוציא אותה מהבוץ. דרגי מכין תוכנית חיסונים חדשה, אבל יש לו בעיה קטנה. יצרניות החיסונים אינן מספקות די מנות. מקורביו של דרגי אומרים כי בכוונתו ללכת בעקבות בוריס ג'ונסון ולחסן את האוכלוסייה רק במנה אחת. לדברי המומחים, דרגי מתבסס על תוצאות המחקר הישראלי שעל פיו מנה אחת של חיסון יעילה.
Dopodiché arrivano i dati israeliani però. che sono dati, cioè non sono un decidere ne facciamo uno e speriamo in Dio, sono dati, però ti dicono guarda che noi già dopo la prima dose abbiamo avuto una caduta precipite tale per cui
הנתונים הישראלים מהימנים, אין מדובר בהשערות או בתפילה לאלוהים, וכאשר אין די חיסונים אפשר להתבסס עליהם, אומר פרופסור מסימו גלי, אחד המומחים בווירולוגיה. דרגי החליף את מנהל הגנת הציבור וכעת הוא מכין תוכנית של חיסון מסיבי. המצב באיטליה חמור. הווריאנט האנגלי והאחרים מתפשטים במהירות ובעיר ברשיה האזרחים שומעים מסוקים וסירנות של אמבולנסים המעבירים את חולי הקוביד לאזורים אחרים. בתי החולים מלאים. מספר הנבדקים החיוביים באיטליה עלה שוב לכ-20,000 ובכל יום מתים כ-300 אנשים. הציבור בדיכאון וכולם מצפים כעת שראש הממשלה מריו דרגי יחולל נס. כאן יוסי בר, רומא.
אם הציבור באיטליה בדיכאון, מה יגיד הציבור בברזיל? שם שיאים חדשים של תחלואה. ביום חמישי נשבר שיא חדש של מתים ליממה. ממוצע המתים היומי הגיע גם הוא לשיא מאז תחילת המגפה. מדינות רבות ברחבי ברזיל מזהירות כי מערכת הבריאות לפני קריסה. אנחנו עם כתבנו בריו דה ז'נרו, תום אורגת, שלום תום.
שלום.
עד כמה המצב חמור בברזיל? ספר לנו קצת נתונים.
המצב בהחלט חמור. כמו שציינת, ביום חמישי האחרון נרשם שיא חדש של מספר המתים ביממה, קרוב ל-1,600 מתים. ממוצע המתים היומי עומד על 1,180 וממשיך לעלות. ומה שבמיוחד מדאיג במצב הנוכחי הוא שיותר ממחצית ממדינות המחוז בברזיל מדווחות על כך שמתקרבות לקריסה של מערכת הבריאות, והדבר קורה בכל חלקי המדינה בו זמנית. כלומר, כבר ראינו קריסות של מערכת הבריאות במדינות מסוימות בברזיל, ראינו את זה קורה פעמיים באמזונס ובהיו דה ז'נרו, העניין הוא שעכשיו באמת קורה במדינות רבות באופן סימולטני, כך שגם נמנע מצב בו מדינה אחת יכולה לעזור למדינה אחרת, כלומר נמנע שליחת סיוע פנימי בתוך ברזיל, ועל פי הערכות של מומחים המצב גם אינו עומד להשתפר. על פי כל הגרפים והסטטיסטיקות נראה שחודש מרץ יהיה עוד יותר גרוע מחודש פברואר, והדבר מאוד עצוב ומדאיג. באמת אנחנו נתקלים כאן בהרבה מאוד מקרי מוות, כלומר יש יותר מ-250,000 מקרי מוות בברזיל כתוצאה מהמגפה, שזה המון, זה מגיע לחיים הפרטיים של חלק גדול מאוד מהאזרחים, כלומר כולם מכירים מישהו שנפטר, וזה יוצר תחושת לחץ ובאמת דיכאון.
אנחנו רואים אבל, ממה שראינו עד עכשיו, בכל המדינות למעשה בעולם, יש גלים במגפה, יש החמרה, יש הקלה, יש סגר, אין סגר. בברזיל התחושה היא שאין גלים, זה גל אחד מתמשך והוא מחמיר, לא?
לא, יש גלים בברזיל. הייתה בסביבות אוקטובר של השנה שעברה, אוקטובר-נובמבר, איזושהי ירידה. אפשר להגיד שאנחנו נמצאים כרגע בגל השני. כמובן שהמצב כאן מורכב משום שברזיל מאוד גדולה, כך שלפעמים בחלק אחד של המדינה אנחנו נמצאים בעלייה ובחלק אחר בירידה, אבל באופן כללי אפשר להגיד שאנחנו נמצאים בעיצומו של הגל השני. עוד עניין מאוד מטריד הוא ש ניכר כי המדיניות של הנשיא בולסונארו היא לעודד את, את אזרחי המדינה פשוט להתעלם מהעובדה שיש מגפה ולהמשיך בחיים כרגיל, זאת על אף קריסת מערכות הבריאות. בוא נשמע את הקטע מנאום שלו שהוא נשא באינטרנט בימים האחרונים, בו הוא מזהיר את תושבי המדינה משימוש במסכות.
Pessoal, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, sobre o uso de máscaras, que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? E levo em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade
de concentração. Bolsonaro מצטט מחקר של דבריו נערך באוניברסיטה בגרמניה, על פי שימוש במסכות מזיק לילדים, ובין תופעות הלוואי שלו נרשמו גירויים באור, כאבי ראש וירידה בשמחת החיים. היינו שבירור די פשוט מעלה שלא מדובר במרחק, אלא באיזשהו סקר אינטרנט שפרסמו כמה חוקרים מאוניברסיטת ויטן בגרמניה, שהם עצמם הצהירו על כך שאין לו שום תקפות מדעית. כלומר, מדובר כאן באיזושהי מניפולציה של הנשיא, שבמסגרתה משום מה הוא מעודד את תושבי ברזיל לא להשתמש במסכות. בנוסף, הוא מתנגד באופן מאוד תקיף לסגירת שוק העבודה או לנקיטה בכל סוג של סגר. בואו נשמע מה שהיה לו להגיד בנושא הזה.
O auxílio emergencial vem por mais alguns meses e daqui para frente, o governador que fechar seu estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial.
כאן בולסונארו מצהיר בפני ההמון שסיוע החירום, תמיכה הכלכלית לתושבי המדינה, שגם כך היא לא גבוהה, מדובר כרגע בכ-50 דולר לחודש, תוכל להימשך רק עוד חודשים ספורים, ולאחריה מושלי מדינות המחוז שיחליטו לא לפתוח את שוק העבודה וש ישמידו לדבריו מקומות עבודה, יאלצו לדאוג לתושבי מדינתם בעצמם. כלומר, בולסונארו בעצם אומר לתושבי ברזיל, אל תלבשו מסכות, תצאו לעבוד, והוא לא מסביר את ההצעה הזו, ובאמת מדובר בצד תמוע, שכמו שכבר נאמר כאן, יש כאן חשש ממשי ממש לפשעים כנגד האנושות, משום שמאות אלפי ברזילאים מתים.
תמוע ועצוב מאוד. תום אורגד, כתבנו בריו דה ז'נרו, תודה רבה לך.
תודה רבה.
19 דקות לפני השעה 3, במיינמר נמשכות ההפגנות נגד ההפיכה הצבאית. עשרות אלפי מפגינים גדשו את הערים המרכזיות במדינה בסוף השבוע. כוחות הביטחון השתמשו בגז מדמיע ואש חיה. עד כה דווח על כמה הרוגים ועל מאות עצורים. אנחנו עם כתבנו בדרום מזרח אסיה. רואי בק, שלום לך.
שלום זוהר, שלום, ערב טוב.
כן, מה קורה שם במיינמר?
כן, למעשה היום בעצם עבר בעצם חודש מאז תחילת אותה הפיכה צבאית של הראשון לפברואר 2021. המצב, אפשר לומר, מידרדר מיום ליום במיינמר, כאשר, כמו שציינת, בסוף השבוע האחרון יצאו מאות אלפי מפגינים, כאשר הם לא חמושים כמובן, רובם מזרחים, הם עומדים ומפגינים כנגד החונטה הצבאית, כנגד ההפיכה. הצבא, אנחנו כבר דיווחנו על זה, הזהיר מפני שפיכות דמים, הוא אמר שסבלנותו פוקעת, והנה לצערנו, נכון לעכשיו, ככל הנראה, נתונים לא רשמיים, 10 הרוגים, עשרות פצועים, וככל הנראה קרוב ל-1,000 עצורים. אני חייב לציין שאני ממשיך לקבל דיווחים על פשיטות ליליות של אנשים מטעם הצבא, ככל הנראה, כאשר מנסים מה שנקרא להטיל מורה ולהפחיד את התושבים. זה בהחלט, בהחלט לא נראה טוב. וזה גורם כמובן לקהילה הבינלאומית וגם לאנשים שכביכול משרתים את השלטון במיינמר להרים גבה ולנסות להפסיק ולמחות נגד השלטון. והנה באמת אפשר להגיד אחד הצעדים המפתיעים יותר, סוף השבוע האחרון, שגריר מיינמר לאום יוצא פשוט בתחינה ומבקש להפסיק את ההפיכה הצבאית, ואני חשוב עוד שנשמע מה היה לו להגיד בעצרת של האום.
In addition to the existing support, we need further strongest possible action from the international community.
שימו לב, הוא פשוט בוכה, הוא פשוט בוכה, הוא אומר בנוסף על התמיכה הנוכחית, אנחנו צריכים תמיכה חזקה, את התמיכה החזקה ביותר האפשרית מהקהילה הבינלאומית, להפסיק מיידית את ההפיכה הצבאית, להפסיק לדכא אנשים חפים מפשע, ולהחזיר את הכוח לאנשים ולהחזיר את הדמוקרטיה. שים לב, הוא פשוט עמד ובכה בעצרת הכללית של האום, צעד קשה מאוד את השלטון, זה לא משכנע, ומבחינת השלטון עצמו, השלטון אגב הוקיע את זה, אנחנו תכף נשמע מה בעצם לערוץ החדשות הרשמי של מיינמר היה להגיד, אני רוצה שנשמע את זה עכשיו.
ᱡᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱮᱱ ᱠᱩ ᱥᱟᱞᱮ ᱛᱟᱢ ᱢᱮᱡᱤ ᱩᱪᱚ ᱢᱚᱴᱚᱱ ᱦᱟᱝ ᱱᱟᱭᱜᱮᱱ ᱚᱢᱟ ᱯᱮᱭᱮᱛ ᱛᱮ ᱢᱮᱭᱱᱮ ᱧᱚᱱ ᱡᱟ ᱡᱟᱜᱩ ᱞᱟᱭᱱᱟ ᱢᱚ ᱢᱮᱥᱤ ᱵᱮ ᱱᱟᱭᱜᱮᱱ ᱚ ᱟᱯᱚ
ᱥᱟᱜᱮᱢ ᱭᱟᱢᱟ ᱵᱟᱵᱚ ᱞᱚ ᱟᱠᱟᱵ ᱞᱚ ᱵᱤᱪᱟᱛ ᱟᱯᱠᱩᱫᱚᱛ ᱵᱮ ᱞᱚ ᱵᱤᱪᱟᱛ ᱛᱟᱨᱚᱛ ᱥᱮᱱᱤᱛᱱᱩ ᱞᱚ ᱩ ᱵᱟᱜᱟᱫ ᱵᱟᱢᱮᱫᱤᱱᱟ ᱩ ᱚᱡᱮᱨ ᱵᱮᱢᱮᱥᱭᱟ ᱞᱮᱠᱢᱩᱪᱚᱞ ᱵᱤᱞᱛᱤ ᱠᱷᱩᱠᱤᱭᱚᱛ ᱩ ᱞᱚ ᱢᱮᱭᱟᱪᱜᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱥᱟᱞᱟ ᱩ ᱱᱤᱪᱮᱨᱟᱛ ᱠᱚᱦᱚᱞ ᱟᱨᱟ ᱵᱮ ᱮᱠᱷᱮᱞ ᱢᱮ ᱮᱛᱢᱚᱞ ᱡᱟᱭᱟ ᱩ ᱯᱩᱛᱟᱨ ᱢᱤᱠᱚᱞ ᱛᱟᱯᱠᱤᱫᱟᱵ ᱵᱮᱥᱩᱨᱩᱛ ᱟᱢᱮᱫᱤᱱᱟ ᱵᱮᱡᱮ ᱢᱟ ᱥᱮᱵᱮᱛᱥᱮᱢ ᱮᱥ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱞᱟᱠᱷᱩᱱᱛᱟ ᱟᱪᱵᱟᱭᱤᱛ ושים לב, אנג סאן סו צ'י, מי שדה פקטו הייתה עד לא מזמן השליטה בפועל, מי שהקריבה כל כך הרבה, קלת פרס נובל לשלום, אף אחד נכון עכשיו לא יודע איך אני, היא למעשה חודש נמצאת במעצר בית, היא מחר אמורה להופיע בפני בית משפט, יש איזה כתב אישום שהשלטון מנסה לדבוע אותה בגינו, בכך שהיא יבעה מכשירי קשר ללא רישיון, ועורכת דינה מוסרת שהיא לא מצליחה ליצור את הקשר, זה לא מבשר טובות, ובהחלט מצב מתוח במיינמר.
כתבנו בדרום מזרח אסיה, רועי בק, תודה רבה לך. אנחנו לספרד, בברצלונה, התחדשה אמש המחאה נגד מאסרו של הראפר אנטי ממסדי פבלו חסל. צעדה שלווה הידרדרה לה לאימות אלים נוסף עם כוחות המשטרה לפגיעה בסניפי בנק ויותר מ-30 בני אדם שנעצרו. מחאה שמשפיעה גם על יציבות הממשלה המרכזית במדריד ועל הרכבת הקואליציה החדשה בקטלוניה. אנחנו עם בן יניב, קשב תחום החוץ, שלום לך בן.
שלום, צהריים טובים, זוהר. אז באמת, לאחר רגיעה של מספר ימים, התחדשו אמש המהומות ברחובות ברצלונה, בתום צעדה בת כמה אלפים של משתתפים, שקרא לשחרור הראפר פבלו חסל. חלק מתופחיו של האמן הקלו החלו בהצטת כספומטים, השלטת סניפי בנק, התגרות אלימה בכוחות המשטרה, עשרות בני אדם נעצרו. בואו נשמע אולי חלק מהקולות אתמול בברצלונה, שמלמדות כנראה שזאת לא מחאה רק על אמן.
La gente en España ha explotado, ha explotado de rabia, porque ya no es solo Pablo.
כן, אז אנחנו שומעים את אותו מפגין אתמול ליד האוניברסיטה בברצלונה, אומר, אנשים בספרד מתפוצצים, מתפוצצים מזעם. פבלו חסל הוא רק קצה הקרחון. אלו המשפחות שלא מסוגלות לשלם את החשבונות בסוף החודש, ואלו האסירים הפוליטיים שיושבים בכלא על כך שהם רוצים שהעם הקטלני יקבע את עתידו. וזוהר, מה בעצם קורה באמת בקטלוניה מאז ה-16 בפברואר, יום כניסתו למאסר של הראפר פבלו חסל? אז הערים בקטלוניה, כמו ברצלונה, וערים נוספות נמצאות פשוט בתבהלה. כל יום אנחנו רואים שם עוד ועוד התגרויות בכוחות המשטרה והשחתה של מבני ציבור וחנויות. מעבר לעניין חופש הביטוי ששלט אולי בשיח המפגינים בתחילת המחאה, נדמה שככל שהיא נמשכת, היא מתחילה להזכיר יותר ויותר את המחאות שראינו ברחבי העולם בשנת המגפה הזו, עם כ-40% אבטלה בקרב צעירים בספרד, מיוס מהסדר הפוליטי וזעם על מאסרם של דמויות קטלניות נוספות, בני נוער וסטודנטים מוצאים אולי את המחאה כמקום לבטא את כעסם על השלטונות. חסל, נזכיר, אמן שמאלי אנטי-ממסדי בן 32, יליד קטלוניה, נשלח לכלא שם ממלא 9 חודשי מאסר, לאחר שבית המשפט פסק בהחלטה שנויה במחלוקת ב-2018, כי הכפיש את משפחת המלוכה והילל מעשה טרור בשיריו ובציוציו. האשמות והמאסר של הראפר הציתו דיון ער על גבולות חופש הביטוי בספרד, ובעיקר על היחסים בין מדריד וברצלונה. מפלגת פודמוס, ושותפה הבחירה של המפלגה הסוציאליסטית בממשלה הספרדית, קוראת לחנינה של חסל ושינוי הסעיף בחוקה שמצר מאוד את האפשרות להטיל ביקורת על מוסד המלוכה והכנסייה. כמובן, נסיים בכך שגם הפוליטיקה הקטלנית מושפעת מהמהומות ברחובות. לפני כשבועיים נערכו שם בחירות אזוריות, בהן זכו המפלגות התומכות בעצמאות ברוב, וכעת אחת מהן דורשת רפורמה, ומה שמכנים דמוקרטיזציה של המשטרה המחוזית, בדומה לקריאות לשינוי המשטרה בארצות הברית, לאחר הרגעתו של ג'ורג' פלויד. אז אם כן, זוהר, אנחנו נראה יותר ויותר כנראה את ההפגנות האלה, גם נוכח המשבר הכלכלי וגם הזעם הגובר ברחוב, על פשוט חוסר עתיד מבחינה פוליטית וחברתית לאנשים שם.
בן יניב, תודה רבה לך.
תודה זו.
בניגריה, עוד מקרה קשה של חטיפת נערות. 317 נערות נחטפו מבית ספרן בצפון המדינה בלילה שבין חמישי לשישי, וזה מצטרף לגל של חטיפות באזור בחודשים האחרונים. מדובר כנראה בכנופיות של פושעים, אלו חוטפות תלמידים בעבור כופר או כדי להשיג את שחרורם של חברי מהכלא. דיווחה של עורכת אפריקה, רינה בסיסט.
שוטרים של ניגריה במדינת זמפרה עסוקים מאוד בימים האחרונים. הם רודפים אחרי כנופיית עבריינים שחטפה 317 תלמידות מהפנימיה שלהן. המשטרה מאמינה שהחוטפים ברחו ליער, והם מרכזים את מאמצי החיפושים שלהם שם.
On the trail of the kidnappers. That's why you find us in the fringes of the forest here. It's part of our locational efforts and it's part of our cordoning efforts.
אנחנו הולכים בעקבות החוטפים. אנחנו מחפשים בשולי היער. זה חלק מהמאמצים שלנו לאתר אותן, וזה חלק מהמאמץ המתואם שלנו, כך אמר אתמול התקשורת נציב המשטרה המקומי. עם זאת, עד עכשיו, המאמצים האלה לא נשאו פירות. כוחות הביטחון פשוט אינם יודעים היכן מתחבאים החוטפים, או לאן הם הובילו את הנערות החטופות. כלי תקשורת בניגריה טענו הבוקר כי הרשויות מקיימות מסע ומתן עם החוטפים וכי שחרור הנערות קרוב. אבל בינתיים אין לכך שום אישור רשמי. מבחינת המשטרה, המרדף אחרי החוטפים נמשך. החטיפה הרחבה הזאת מדאיגה במיוחד על רקע חטיפות נוספות של תלמידים בחודשים האחרונים. לפני כשבועיים נחטפו 42 בני אדם מפנימייה במדינת ניג'ר שבניגריה. 27 תלמידים, 3 אנשי צוות של בית הספר ו-12 קרובי משפחה. למרבה השמחה, 42 החטופים שוחררו אתמול. אבל הרשויות לא הסבירו איך וכיצד הם השיגו את השחרור. בתקשורת טוענים כי השחרור הושג לאחר מסע ומתן ארוך בין ממשלת מדינת ניג'ר לחוטפים. האם שולם כופר? לא ברור. ממשלת ניג'ר אמרה בתחילת האירוע שאין בכוונתה לשלם. לפי מספר פרסומים, הרשויות הסכימו לשחרר כמה מחברי הכנופיה החוטפת שהיו בכלא. חטיפות של תלמידים בצפון ניגריה הן פצע פתוח בלב התושבים שם. כולם זוכרים עדיין את חטיפתן של 276 נערות מהפנימיה שלהן בעיירת צ'יבוק. לאורך השנים הצליחו חלק מהנערות הללו לברוח, אבל עשרות מהן עדיין נעדרות, והמשפחות שרויות בייאוש עמוק. במקרה של נערות צ'יבוק, מדובר היה בארגון האסלאמיסטי בוקו חראם. במקרים של החודשים האחרונים, מדובר כנראה בכנופיות של עבריינים הפועלות לשם בצע כסף. ועם זאת, הגבול בין שתי הקבוצות הללו דק מאוד, אולי אפילו לא קיים.
Secretary General condemns in the strongest possible terms and calls for their immediate and unconditional release. As we've said before, schools should always remain a safe space to learn without fear of violence.
המזכ"ל מגנה בלשון החריפה ביותר את החטיפה וקורא לשחרורן המיידי של התלמידות וללא תנאים. כפי שכבר אמרנו, בתי ספר אמורים להיות מרחב פתוח ללימוד, בלי פחד מאלימות. כך הצהיר אתמול דובר מזכ"ל האו"ם. הצהרה שבהחלט איננה מרגיעה את ההורים בצפון ניגריה. כאן רינה בסיסט.
שני כוכבי על, אחד כדורגלן, שני כדורסלן, מתעמתים בימים האחרונים סביב הסוגיה האם ספורטאים צריכים להתבטא בעניינים פוליטיים וחברתיים. מהצד האחד, לברון ג'יימס, מהצד השני, זלטן איבראימוביץ', ומהצד השלישי, שיסביר לנו קצת מה קורה ביניהם, יואב ברוביץ', שלום לך.
היי זוהר, מה נשמע?
בסדר גמור.
אז כן, זוהר, מה שקורה בימים האחרונים זה באמת מין תגרת טקסטים כאלה, מאוד קשה, בין שני כוכבי על בספורט העולמי, לברון ג'יימס, זלטן איבראימוביץ'. זה התחיל בראיון שנתן בשוודיה זלטן איבראימוביץ', ובו הוא למעשה העביר ביקורת על לברון ג'יימס, על כך שהוא מביע דעות פוליטיות וחברתיות, בעיקר פוליטיות, והוא אמר, הוא לא צריך להביע, זה שהוא ספורטאי לא אומר שהוא צריך להביע דעות פוליטיות. וכאשר זלטן איבראימוביץ' אומר כזה דבר, זה עושה הרבה מאוד רע. לברון ג'יימס מיד הגיב לזה בחריפות. בואו נשמע קודם כל את לברון אומר שלא כך יהיה, והוא ימשיך כמובן להגן על המטרות שבשמנו שהוא מאמין בהן.
You know, I would never shut up about things that's wrong. I preach about my people and I preach about you know, equality, social injustice, racism, systematic voter suppression, things that go on in our community.
אז לברון באמת אומר שהוא ימשיך להילחם כנגד גזענות, אפליה, גם בהקשר של הבחירות בארצות הברית. אנחנו יודעים שלברון ג'יימס לא רק מביע את דעתו כבר הרבה מאוד שנים, גם נגד הנשיא טראמפ, גם בכלל בעניינים חברתיים, אלא הוא גם תרם הרבה מאוד כספים שסייעו לאוכלוסיות שחורות בכל רחבי ארצות הברית להצביע, שיהיה להם קל יותר להגיע להצביע, כי אנחנו יודעים שאחוזים משמעותיים מהאוכלוסייה השחורה לא הצביע במשך שנים ועשורים, וזה דבר שלברון ג'יימס רצה לשנות. אז לברון ג'יימס אומר שזו בעצם הדרך היחידה להשפיע על חיי הקהילות שמהן הוא מגיע, הקהילות שחשובות לו, הקהילות השחורות. בואו נקשיב.
I use my platform to continue to shed light on everything that may be going on, not only in my community, but around the, you know, this country and around the world. So there's no way I will ever just stick to sports because I understand how, you know, how this platform and how powerful my voice is.
מה בעצם אומר זוהר לברון ג'יימס? הוא אומר, אין שום סיכוי בעולם שאני רק ידבק בספורט ורק ידבר על ספורט, כי אני אנצל את הפלטפורמות שיש לי, את זה שאני כל כך מפורסם, כל כך נערץ, אני אנצל את זה למען שינוי המציאות. עכשיו הוא גם האשים את זלטן איבראימוביץ', הוא אמר לו שהוא צבוע, כיוון שזלטן איבראימוביץ' לא מזמן דיבר על כך שהוא גדל כנער עני מאוד, ממוצא סלאבי בוסני בשוודיה, והוא אמר, אם היו קוראים לי אנדרסון או סוונסון, היו סולחים לי אפילו על רצח, אבל בגלל שאני איבראימוביץ' בשוודיה הלבנה והנורדית, אני סבלתי מגזענות. אז לברון אומר, איך הבן אדם הזה שדיבר אז על איך הוא סבל מגזענות בארצו, מאשים אותי עכשיו כשאני פועל כנגד גזענות? ולמעשה אנחנו רואים כאן סוג של מתיחות, כי באמת איבראימוביץ' סבל אולי מגזענות בארצו, אבל איבראימוביץ' עדיין לבן, ולברון ג'יימס שחור, וכנראה שאיבראימוביץ' הלבן לא נוח לו שלברון ג'יימס השחור כל כך מעורב פוליטית ומביע את דעתו תחת כל עץ רענן, אבל לברון ג'יימס למעשה אומר, אין סיכוי שאני אשנה דרכי, וצריך להבין, לברון ג'יימס הוא לא רק ספורטאי ענק, הוא גם מנהיג בקרב ספורטאים, הרבה מאוד ספורטאים בהרבה ענפי ספורט הולכים אחריו, ולמעשה מקריבים סוג של יוקרה וגם פרסומות, מיליוני דולרים לפעמים, על מנת שיגידו את הדעות הפוליטיות והחברתיות שלהם, וזה דבר למשל זוהר שאנחנו כמעט לא רואים באירופה, בוודאי לא רואים בישראל, נדיר מאוד שספורטאים בארץ יביעו איזושהי עמדה חברתית, פוליטית, אבל לברון ג'יימס בעצם מוכיח לכל עולם הספורט שהדבר הזה בהחלט אפשרי, והוא גם חשוב.
אבל אני פה בשביל לאזן, כי אתה זוכר את הסיפור שהיה לו עם סין, והונג קונג, שגם תקפו אותו לאמירות שלו, כלומר...
מאוד, מאוד חשוב, מאוד חשוב ההערה הזו, כי מה שלברון ג'יימס, שבמשך שנים הוא באמת אביר זכויות האדם בארצות הברית, כאשר לפני שנה, שנה וחצי, היו את המחאות הכל כך קשות בהונג קונג, וכאשר ג'נרל מנג'ר, מנהל מקצועי של קבוצת יוסטון, הביע את תמיכתו, במחאה ההונג קונגית כנגד סין, לברון היה מהראשונים שיצאו כנגדו, והוא אמר, אל תדבר על דברים שאתה לא מכיר. יודע, למה נכון. זה? בגלל שלברון מושקע בעשרות מיליוני דולרים רבים בסין, חשוב לו מאוד השוק הסיני, ואז אמרו בארצות הברית, הרבה אנשים ללברון, ביניהם הרבים שחורים, אמרו לו, לברון, מה זה הצביעות הזו? פה בארצות הברית, במדינה שלנו, אתה מדבר נגד עוולות, אבל כשזה מגיע למדינה אחרת, אתה פתאום סוחר את פיך, ואפילו יוצא כנגד מי שפועל, כנגד אותן עוולות. אז זה באמת הצביעות של לברון, אנחנו רואים שיש גם לא מעט צביעות בתוך כל העסק הזה.
זה מה שאמרתי, באתי רק כדי לאזן, זה הכל. תודה רבה לך, יואב ברוביץ'. תודה. וברקע, כן, הרכב הקפלה שנקרא המקביסט, לא קשור לספורט אגב, להקת בני ישיבה, ישיבה בוכרס מניו יורק, הם שרים על הבית, על ישראל, וזה קליפ שצולם בשני אתרים, אפשר לראות אותו כמובן, צולם בניו יורק, וגם בירושלים. אז למה אנחנו משמיעים את זה? כי ירושלים ופורים, פורים בירושלים היום, זה מין הקשר שרק אנחנו עלינו עליו, כמובן. זהו זה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. השעה הבינלאומית מסתיימת לה, תודה לזאב שניידר, העורך, אורית שולץ בהפקה ביחד עם קובי זרח, על הביצור הטכני רוני נור ושימון דוקרקר, אני זוהר סדן, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, תודה רבה לכם על ההזנה, פורים שמח, ירושלמים. Don't forget where you belong. I'm going home to the place where I belong. Don't forget where you belong. I'm going home. No, you think you got me all wrong. I'm going home to the place where I belong. Where your love has always been enough for me. You say that it's hard to commit to it. You say that it's hard standing still. Don't you know that I spend all my nights counting backwards the days till I'm home.